שלום וברוכות השבות לפודקאסט פורצות דרך נשים במדע. פודקאסט פה אני מדברת עם נשים מדעניות, מהנדסות, ממציאות, פורצות דרך שעושות ויעשו דברים שישנו את העולם. היום אני מדברת עם לנה נויפלד, דוקטורנטית במחלקה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שתספר לנו על המחקר פורץ הדרך שלה באמת בתחום חקר הסרטן. כבר מתחילים. שלום ללנה נויפלד, מהנדסת כימיה וסטודנטית לדוקטורט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ספרי לנו לנה קודם כל מה הקשר בין מהנדסת כימיה לפקולטה לרפואה, איך התגלגלת לפקולטה לרפואה.
אז בתואר הראשון והשני שלי למדתי הרבה מאוד על הנדסת פולימרים, והמחקר שלי בתואר השני היה על שימוש של פולימרים לשחרור מבוקר של תרופות, וכשחיפשתי מעבדה לעשות בה את הדוקטורט, רציתי לשלב את הידע שיש לי בפולימרים עם עולם הרפואה, וככה בעצם הגעתי לפרופסור רונית סאצ'י פיינארו, שהיא חוקרת סרטן והובלת תרופות באופן חכם שיפגע רק בתאי סרטן.
אז איך הפולימרים בעצם מסייעים לשחרור מבוקר של התרופות? אולי תספרי לנו טיפה קודם כל מה זה בכלל פולימרים, ואחר כך איך עובד המנגנון הזה.
אז פולימרים זה בעצם שרשראות ארוכות של איזשהו חומר. אז במחקר שלי בתואר השני השתמשתי בפולימרים שהם נלקחים מהחי או מצומחים, והם בעצם קולעים בתוכם את התרופות באופן שהוא הפיך. אז ברגע שהפולימר מגיע עם התרופה לתוך הקיבה או לתוך המעי, התרופה משתחררת והפולימר שהוא בעצם רק הנסה נשטף החוצה. באמצעות הטכנולוגיה הזאת, במעבדה שכרגע אני נמצאת בה, במחקר של הדוקטורט שלי, מה שהמעבדה עושה היא בעצם את אותם הפולימרים, היא קולט בתוכם את התרופות, והשחרור של התרופה שם נעשה רק באתרים שבהם יש גידולים סרטניים, וזאת מתוך השאיפה לייצר טיפול שהוא לא גורם לתופעות לוואי, כמו שידוע בכימותרפיה, אלא תרופות שהן ממוקדות מטרה.
מעניין, הגעתם לשלב של ניסוי קליני, לניסוי על חולים, או שאתם עוד בשלב קודם יותר?
אז רוב הפיתוחים שנעשים במעבדות הם נשארים כפרה-קליניים או בניסויים בחיות מודל, ויש הרבה מאוד מחקר היום ותרופות שכבר מאושרות על ידי ה-FDA של פולימרים כאלה שמכינים תרופות ורואים שאותה כימותרפיה, אם היא ניתנת כמולקולות בודדות או בתור חלקיק שהוא בעצם מכיל את הפולימרים האלה, התגובה הרבה יותר טובה באמצעות הפולימר.
בעצם התופעות לוואי הופחתו?
נכון, אולי... וגם יעילות התרופה. היא נשארת הרבה יותר זמן בגוף ואז אפשר להקטין את המינונים.
בעצם גם עכשיו אחרי התואר השני המשכת לעסוק בסרטן. נכון.
אז הגעתי למעבדה הזאת מתוך הרצון לייצר כאלה תרופות, אבל הפרופסורית הציעה לי פרויקט חדש שלא היה עד להגעתי למעבדה, אפילו לא היה לנו חדר, ובעצם אני עשיתי את ההקמה של כל המערך הטכנולוגי הזה החדש של הדפסות תלת מימד של הגידולים הסרטניים.
אז בעצם אם לשים כותרת למה שאת עושה היום, את מדפיסה בתלת מימד גידולים סרטניים, כדי בעצם לסייע ברפואה מותאמת אישית נגד אותם גידולים. אז בואי נתחיל בעצם מההתחלה של המשפט הזה. איך בכלל מדפיסים גידולים בתלת מימד? באיזה חומר משתמשים?
אז טכנולוגיית ההדפסות תלת מימד זו טכנולוגיה חדשה מאוד, והיא התחילה באמת מהדפסות של פלסטיק. לוקחים איזשהו פולימר פלסטי, מתיחים אותו ל-200 מעלות, ואז הוא הופך לנוזלי. ברגע שהוא יוצא מתוך המדפסת, הוא מגיע לטמפרטורת חדר ומתקרר ומתמצק. עד כאן זה עבור חומרים שתאים לא יכולים לגדול בהם. אז המטרה של המחקר שלי בדוקטורט היה בעצם לייצר את הדיו הביולוגית שבאמצעותה נוכל להדפיס את הגידולים הסרטניים. אז הדיו הזאת היא מכילה חומרים שמופקים מהטבע, אם זה מעצות, אם זה מקליפות של פירות הדר, או מג'לטין וכולי. אז הקושי הגדול היה ביצירת ההרכב שישמש להדפסה. זה לא כל כך פשוט כמו שאפשר לקנות גליל של פולימר פלסטיק ב-100 שקל ולשים אותו במדפסת שיש לנו בבית. זה היה ממש צריך לאפיין את זה בהמון המון המון מובנים. אז היופי היה במציאת ההרכב שייתן לנו הדפסה שניתן לשמור עליה לאורך זמן. אז זה היה אחד הפרמטרים החשובים, שמה שהצלחנו לייצר הוא יישאר מוצק לאורך זמן ולא יתמוסס לנו לאחר יום אחד או שבוע. אנחנו רוצים שיהיה לנו לפחות חודש של עבודה. דבר נוסף, האתגר הנוסף היה שהחוזק המכני של מה שהדפסנו יהיה דומה לאיבר המטרה. ואני יצרתי בעצם ספרייה כזאת של דיו ביולוגיים לכל מיני שימושים. אם למשל אנחנו רוצים לחקור סרטן שד שמאופיין בקשיחות מסוימת של הרקמה האופיינית, אז אנחנו יודעים לייצר את הדיו הביולוגי שמחכה את רקמת השד. אם אנחנו רוצים לחקות סרטן עצמות, אז הוא חייב להיות הרבה יותר קשיח כמובן, ויש לנו הרכב עבור המטרה הזאת. ובסופו של דבר במחקר שלי התמקדתי על סרטן מוח, גליובלסטומה, לכן החומר שאפיינתי דומה למה שהוכח שיש לנו במוח. וזה מכמה אספקטים, גם מבחינת החוזק המכני וגם מבחינת הרכב כל התאים שנמצאים במוח. אז זה אומר שאין לנו שם רק תאי סרטן, יש לנו תאי סרטן בנוסף לכל התאים שיש לנו באופן בריא ותקין במוח. כי זה ידוע שהסרטן הוא מאוד מושפע מתאי הסביבה שלו. יש גם המון סוגי סרטן שנוצרים באיבר אחד ו יוצרים גרורות למוח, וזה בגלל כל התקשורת בין התאים שנמצאים במוח לבין תאי הסרטן שנמצאים בשאר המקומות בגוף. אז הפלטפורמה שפיתחנו תוכל לעזור להבין טוב יותר את אותן האינטראקציות גם כן.
אז מה בעצם החשיבות בהדפסת גידולים תלת ממדיים? למה לא מספיק לחקור אותם כמו שחקרנו אותם עד עכשיו בצלחת פטרי או משהו כזה?
אז כשתאים גדלים על צלחת פטרי, הדבר הכי בסיסי זה שצד אחד שלהם דבוק לצלחת, בעוד הצד השני הוא חשוף לאוויר. והמבנה הזה הוא לא קיים כמעט בשום מקום בגוף שלנו, אולי פרט לשכבה החיצונית ביותר של האור. התאים הסרטניים, וכמו הרבה תאים בגוף שלנו, הם ממוקמים כולם בצורה תלת מימדית. יש להם כוחות שפועלים עליהם באופן תלת מימדי. יש להם אינטראקציות עם תאים אחרים באופן תלת מימדי, וכל זה לא קורה בצלחת פטרי. כמובן שגם אצלנו בהדפסה יש סידור מרחבי של כל התאים במקום הספציפי שלהם. תאי כלי הדם נמצאים בהיקף של כלי הדם, ככה יצרנו אותם. אם אנחנו ניקח תערובת של סתם כל התאים שיש אצלנו במעבדה ונשים אותם בצלחת, הם ישבו רנדומלית, או חלק מהם אפילו יתנתקו ולא יחיו ככה, כי הם לא רגילים לחיות ככה. אז הרבה שנים כן חקרו תאי סרטן על צלחות פטרי, וזאת שיטה חשובה, וכל הפיתוחים שהגענו אליהם עד היום היו בזכות השיטות האלה. אבל כיום, כדי שתרופה אחת תגיע לאישור ה-FDA ותקבל את האישור לעבוד בחולים, יש עוד 9998 תרופות שהולכות לאיבוד בדרך. ואחת הסיבות שאנחנו חושבים שהיא בעצם ה-gap in knowledge הזה, המרווח הזה של בין מה שאנחנו חוקרים וטובים בו, שזה לבדוק תאים ותרופות בדו-מימד, לבין גוף האדם. אז הפלטפורמה שלנו בעצם באה לתווך את המצב הזה, ולעבוד מודל אמצעי. כמובן שלא נוכל לחקור כל תרופה על בני אדם, ולכן אנחנו רוצים לעבוד מודל חליפי ואמין יותר בהשוואה לצלחות הפטרי.
אז כבר ניסיתם בעצם, היה לכם ניסיונות בתרופות מסוימות על הגידולים שלכם, משהו חדש שגיליתם לעומת הדו-ממד או איזושהי הצלחה מסוימת?
אז דבר ראשון, בגליובלסטומה תרופת הגולד סטנדרט שמקבלים כל החולים נקראת תמודל. אז אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה עם בית חולים איכילוב, סורסקי. אנחנו מקבלים דוגמאות ממטופלים לאחר שעברו ניתוח, ובדקתי...
דוגמאות? כלומר את הגידול?
אנחנו מגבלים חתיכות מהגידול ממש, ומגדלים אותם או בדו מימד, בשיטות הישנות והמוכרות, וגם גידלתי את אותם התאים אצלי בג'לים. אז מה שראיתי זה שכש...
בג'לים, כלומר
במודל התלת מימדי. כן. כשלקחתי 3 דוגמאות, כל דוגמה מחולה אחר, ובדקתי את התגובה של 3 המטופלים האלה בעצם לאותו טיפול, לאותה תרופת תמודל, ראיתי שהתאים בדו מימד מגיבים באותו אופן. אבל כשבדקתי את אותה תרופה, כשהתאים של אותם מטופלים גדלו במודל התלת מימדי, ראיתי שכל חולה הגיף באופן שונה. וזה הבסיס לכל החשיבות של המחקר הזה, שכל מטופל מגיב אחרת לאותו הטיפול. ולכן אנחנו רוצים לייצר את הפלטפורמה הזאת כדי שתבחן את זה בצורה של רפואה מותאמת אישית. ראיתי שחולה אחד הגיב בריכוזים מאוד נמוכים. זה אומר ש... הוא מגיב טוב לטיפול הזה. לעומתו היה מטופל שהיה זקוק לפי 5 מהריכוז של אותה התרופה. כלומר, הוא כמעט ולא מגיב לטיפול הזה. אז זה מיותר לתת לו אותו במשך 3 חודשים, ורק אז לראות שהתרופה בעצם לא עוזרת לו. אולי בזמן היקר הזה אפשר לתת לו טיפול אחר.
גליובלסטומה, אם אני לא טועה, זה גם... סרטן מאוד אלים.
נכון, זה סרטן מאוד אלים שהממוצע השרידות שלו הוא 14 חודשים. אז כל חודש פה הוא קריטי. דבר נוסף שראינו זה שהשתמשנו בתרופה חדשה, היא עוד לא מוגדרת כתרופה לגליובלסטומה. היא בשלבים קליניים בכלל לטיפול באנמיה חרמשית. אז... התרופה הזאת היא מולקולה שנקשרת לתאים ובכך מונעת את הגדילה שלהם וההתפתחות שלהם. אבל מה שהיה מדהים שראינו שהתרופה הזאת בכלל לא עובדת על התאים כשהם גדלים בדו מימד. אז אם היינו בוחנים את התרופה הזאת בדו מימד בכלל, היינו זורקים אותה לפח ואומרים, טוב, זה לא עובד, נמשיך הלאה. אבל מה שכן, התרופה הזאת היא כן עובדת בחיות מודל, שזה מחקר שנעשה במעבדה שלנו, בקדימות למאמר שלי. והיופי שאני הראיתי שגם בתאים שגדלים במודל התלת מימדי שלי, כן הייתה תגובה לטיפול הזה. כלומר, זה משהו שאי אפשר היה לראות אותו בדו מימד, אלא רק בחיות מודל או באדם. אז זה מראה את היכולת של המודל שלנו, לצפות בעצם את מה שיקרה באחרים או בבני אדם בהמשך.
יכול להיות שזה בעצם השלב האמצעי הבא בדרך לבדוק על בני אדם, נכון? זאת אומרת, במקום להחליף כל לבדוק בחיות, אנחנו יכולים פשוט לבדוק על מודל.
זאת המטרה שלנו, בהחלט.
אבל יש לי שאלה אחת שלא ברורה לי. הגידול או הסרטן נמצא בגוף שהוא מערכת מאוד מורכבת. ואתם מדפיסים משהו אחד במעבדה, איך אתם ממדלים, או איך אתם מזכירים למודל שלכם, שהוא בעצם חלק מאיזשהו קומפלקס מאוד מוכר, או שאת זה אתם לא יכולים לעשות.
אז דבר ראשון, אנחנו כן מתבססים על סריקות CT או MRI של המטופלים, ואנחנו מנסים להדפיס את כלי הדם בהתאם לכך. זה דבר ראשון מבחינת המבנה. הדבר השני הוא שאנחנו מקבלים את הרקמות מתוך חדרי הניתוח, אז יש לנו את תאי הסרטן של המטופל, ובנוסף אנחנו מוסיפים את רוב התאים שנמצאים במוח. אנחנו מוסיפים אסטרוציטים, מייקרוגליה, תאי אנדוטל ופריציטים שיוצרים את כלי הדם.
מאותו מטופל?
אז זה אין לנו מאותו מטופל, אלא מקווי תאים שאנחנו רוכשים. בעתיד אנחנו היינו מאוד רוצים לעשות את הכל מאותו מטופל, כדי שהפרדיקציה שלנו והניבוי יהיו אכן ספציפיים עבור אותו חולה. ואין לנו עדיין את תאי הנוירונים, תאי העצב בעצם, כי הם הכי עדינים בכל המערכת הזאת, וזאת אחת השאיפות בהמשך בעצם.
כלומר, אתם עוד לא יודעים איך זה ישפיע ממש, איך כל מה שאתם עושים משפיע על התפקוד המוחי בעצם, על ה...
נכון.
אוקיי, אז אם באמת דיברנו על ההמשך, אז בואי תגידי לי מה התוכניות להמשך מהבחינה המחקרית ובכלל.
במחקר במעבדה יש הרבה מאוד דברים שהם גם בירוקרטיים. הרבה מגבלות היו לנו בגלל כל מיני הסכמים של אתיקה שנחתמו, ולא נתנו לנו גישה למידע איזה תרופה קיבל אותו מטופל שיש לנו את הדגימות שלו. שזה ככה צריך לעשות, יש לנו פה דאבל בליינד, אנחנו לא אמורים לדעת את זה כדי לא לעשות איזושהי השוואה או להתערב בטיפול, אבל עכשיו חתמנו על אישורים חדשים ששם אנחנו כן רוצים לדעת, כדי לעשות בעצם אפיון, האם הטיפול שאנחנו חשבנו שיתאים לאותו מטופל זה באמת מה שהוא קיבל, או לאיזה תקופה הוא קיבל את זה, האם החליפו לו, כל המידע הזה לא היה קיים ברשותנו עד עכשיו, ואנחנו רוצים בשנה הקרובה לקבל כמה שיותר דוגמאות עם השיתוף פעולה החדש הזה, ובאמת להראות שם, לבסס עוד יותר את המודל שלנו מבחינת האינדיקציה של המטופלים.
יפה, בעצם להבין האם ההמלצות שנתתם היה להם בעצם... עם ההמלצות שנתתם על בסיס המודל, אם בעצם
נכון.
התממשו.
נכון, בדיוק. זה בעצם ייתן לנו אישור על המערכת, האם היא באמת אמינה, והאם ניתן מראש לא לתת למטופל אף טיפול שיתאים לו מבחינה סטטיסטית, אלא פשוט לנסות את זה. לנסות עם התאים שלו, ולהגיד לו, אוקיי, זה הטיפול שיתאים לך מתוך המודל.
אוקיי, אז נגיד ששומעת אותנו עכשיו מישהי, והיא ככה נמצאת באיזושהי צומת, וחושבת לעצמה מה אני נכנס ללמוד וזה, והיא רוצה לדעת איך נראה היום של מהנדסת כימיה בפקולטה לרפואה. את מגיעה למעבדה, איך נראה היום שלך? זאת אומרת, אני אמקד את השאלה, באיזה כלים אתם משתמשים, או מה התהליך של המחשבה שלכם בתוך הקבוצה, בתוך המחקר, איך הדברים מתנהלים ככה?
אז אני אגיד דבר ראשון, שכל יום שונה מהיום שקודם לו, שזה מדהים בעיניי. כל יום הוא כמו הרפתקה חדשה, לנסות למצוא פתרונות חדשים. אז אני עובדת תחת פרופסור רונית צ'י פיינאו, שהיא זאת שהגתה את הרעיון, ואני הגעתי עם כל הידע שהיה לי בפולימרים ובג'לים, בכל הידע שרכשתי לפני כן. אז הסדר יום הוא בעיקר עבודה במעבדה שהיא ביולוגית, בשילוב עם מעבדה שהיא כימית. במעבדה הכימית אני מייצרת את החומרים שבהם אני אשתמש, זה בעצם סינתזה של כל מיני קשרים כימיים שיוכלו לגרום למודל להיות יותר יציב. ובמעבדה הביולוגית אני עובדת עם התאים, אני מגדלת את התאים, אני משלבת אותם בתוך הג'ל שלי, וכל זה נכנס אחר כך למעבדה אחרת, ששם נמצאת המדפסת תלת מימד שלנו, ושם אני עושה את ההדפסות. תוך כדי זה יש הרבה מאוד פגישות, פגישות צוות, אם זה עם כל הצוות שלנו, אם זה כל צוות המעבדה, ופגישות אישיות עם המנחה. אז יש לנו גם המון אינטראקציה עם מעבדות אחרות, המון שיתופי פעולה, אנחנו בודקים האם המודלים שלנו מדמים בעצם את מה שאנחנו רואים בחיות עם, או בדו מימד, על ידי ביואינפורמטיקה או נושאים, וזה מעבדות שמשתפות איתנו פעולה, וככה אנחנו יוצרים בעצם עוד המון קשרים. אז יש פגישות אצלם, יש פגישות אצלנו, יש פגישות עם רמות, שזה המרכז לפטנטים של האוניברסיטה בתל אביב. אז אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה על רישום של הפטנטים וכל זכויות הקניין שיש בו, דברים שלא ידעתי שיחשף אליהם, וזה ממש מרתק.
ואת ממש עושה את כל העבודות מעבדה האלה, זאת אומרת, את עובדת במעבדה הכימית, במעבדה הביולוגית ובמדפסות, או שזה...
כן, כן. אני למדתי לעשות את כל הדברים האלה, והרבה מאוד שיטות שלא הכרתי עד היום, אם זה חיתוך של הדגמים, אם זה העבודה הסטרילית, הרבה מאוד... דברים שאנחנו מלמדים סטודנטים שמגיעים למעבדה, או הולכים למעבדות אחרות ולומדים. יש ממש שיתוף פעולה יפה בין מעבדות בארץ, ואפילו גם בחו"ל לפעמים נשלחים ללמוד איזושהי טכנולוגיה.
אז מה בעצם היו האתגרים בדרך? מה היו הקשיים ואיך למדתם להתגבר עליהם?
צורך לערב הרבה מאוד דיסציפלינות שונות, אם זה הנדסת מכונות, והשתמשנו ב... היינו צריכים להשתמש בבית המלאכה של מהנדסי מכונות כדי לייצר צ'יפ שבו נאפשר את הזרימה. היינו צריכים למדל המון המון דברים, כלומר זה גם computer science וגם המון הנדסת כימיה מבחינת זרימה והכוחות שעוברים בתוך הנוזל, על הרקמה, מחוץ לרקמה, המון 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 אספקטים, וגם שיקולים של החומרים עצמם, כדי שחומר מסוים יודפס בצורה שאנחנו רוצים, הוא צריך להיות מאוד 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 מרוכז. ומצד שני, הרקמה שלנו היא קצת יותר מימית ולא דחוסה. והיו אינטראקציות של ספיחת מים בין צד אחד לצד אחר. היו לנו המון המון אתגרים בשלב הזה. אבל הצלחנו לעשות את זה בסופו של דבר, שזה היה אחד הדברים הקשים ביותר. וזה היה ככה בדיוק עם משבר הקורונה, ככה שזה נתן לנו בכלל המון מוטיבציה שהצלחנו את זה במקביל למשבר הזה.
הזכרת כבר את הקורונה, אז בואי ספרי לנו איך התנהלה העבודה שלכם בזמן הקורונה. הפסקתם לעבוד או שהמשכתם מרחוק או מה קרה אצלכם?
אז האמת שאנחנו המשכנו לעבוד כמעט באופן רגיל. זה היה מאוד קשה, גם מבחינת הבית, הילדים כמובן, אבל היינו ממש בעיצומו של, בהתאבות של כל הדבר הזה. זה הפרויקט שאני עבדתי עליו 5 שנים בעצם, אז היה חשוב מאוד שנמשיך. היינו ככה נוסעים, הכבישים היו ריקים כמובן, זה היה מאוד נחמד, ו... המשכנו לעבוד על זה, ואם היינו צריכים עזרה של מישהו מהצוות של המיקרוסקופיה, אז האוניברסיטה הייתה מאוד יעילה ועזרה לנו עם זה. שיתוף פעולה אחר נוצר עם אוניברסיטת בר אילן, כי רק הם עבדו בתחום הגנומיקה, אז עשיתי את הדוגמאות שלי אליהם, והיו פה דברים מאוד יפים שקרו גם בזכות הקורונה.
יפה, יפה לשמוע. אז דיברנו קצת.
אולי זה שלב טוב לעבור לדבר ככה מהחלק של המדע לחלק של הנשים. הזכרת ככה את הקושי לשלב את הבית ואת העבודה בזמן הקורונה, אז הייתי רוצה שתספרי לנו אולי על החוויה שלך כאישה, כחוקרת, כאקדמאית, כמדענית, לאורך התקופה שלך באקדמיה בכלל.
אני מוכרחה לציין שלא נתקלתי בקשיים מתוקף היותי אישה או אימא, דווקא להפך, גם בטכניון וגם באוניברסיטת תל אביב יש מלגות מיועדות לנשים בחופשת לידה, ככה ששום זכויות לא נפגעות. במעבדה שלי אפילו כי המשכתי לקבל מלגה בחודשים שהערכתי את חופשת הלידה, שזה דבר שלא קורה במגזר הפרטי. יש מלגות מיועדות לנשים שרוצות לטוס לכנסים בחול. אני קיבלתי פעמיים מלגה לנסיעה עם תינוק בחול.
מדהים.
שזה לטובת בן זוג בעצם, או אימא, או כל מישהו שיסע יחד עם החוקרת כדי להציג את העבודה בחול, וזה מדהים ומרגש בעיניי שיש דבר כזה. אז בעצם כמובן שאין ספק שקשה לשלב את הכל יחד ונעשים ויתורים, בייחוד על שעות שינה. אבל
יש לא המרואיינת הראשונה שאומרת שזה הדבר שנופל, אין מה לעשות.
כי רוצים לעשות הכל הזה.
את חושבת שאולי דווקא האקדמיה מאפשרת יותר לעשות הכל באיזשהו מקום? הצליח גם בקריירה וגם באימהות, יש איזה יותר גמישות?
אני חושבת שיש גם מקומות עבודה שמאפשרים את הגמישות, בייחוד עכשיו. עבודה מהבית יותר מקובלת, ובהחלט יש דברים שאני יודעת שיש לי שעתיים שאני עם הילדים, אני לא אעשה, אני פשוט אעשה את זה אחר כך, זה מאוד נוח, ו באקדמיה הכל הוא self-motivated. אם אני לא אעשה את זה, פשוט אני לא אתקדם. אין לי בוס שאומר לי, נו, מה עם היעדים? את חייבת להגיש את זה ואת זה. זה, אני צריכה לעשות את זה, ואני אעשה את זה כי אני צריכה. אני רוצה לעשות את זה.
אז בעצם יש לזה גם פלוס ומינוס, נכון? יש, מצד אחד זה לשליטתנו.
נכון.
מצד שני, זה לשליטתנו. בלבד, כן. ספרי לנו אולי קצת, ויצא, הם יודעים ככה שאימא שלהם מדענית, הם חושבים על זה, הם שואלים על זה, הם יודעים מה את עושה בעבודה ככה?
אז יעל פחות, אבל דניאל, הוא ראה בזמן הקורונה, הוא ראה שאני עובדת על המחשב, וכל הזמן הוא שאל אותי מה זה, והסברתי לו ככה על על התאים שאנחנו רוצים להרוג אותם. הוא שואל המון שאלות והוא מאוד סקרן. גם מתוך זה שאני מעודדת אותו לשאול, והוא היה במעבדה שלי, ביקר כמה פעמים, ועשיתי לו כל מיני ניסויים קטנים כאלה, הוא מאוד אהב את זה. ועכשיו עם הפרסום שהגיע בעקבות המאמר, אז הם מאוד התרגשו לראות תמונות שלי בעיתון או בטלוויזיה, זה היה מאוד...
אם כבר דיברנו על ילדים, אז אני רוצה לשאול אותך, אם תמיד ידעת, או כשהיית ילדה, כבר ידעת שכשתהיי גדולה את רוצה להיות מדענית? זאת אומרת, זה משהו שהיה חלום שלך, או שזה איכשהו יצא ככה?
אני חושבת שהגעתי למסקנה שאני רוצה להיות מדענית בחטיבת הביניים תיכון, ו... בגלל שסבתא שלי היא נפטרה מסרטן, וזה גרר טראומה מאוד גדולה במשפחה שלי, אז זה תמיד ליווה אותי איפשהו. אמרתי שאם יום אחד אני אוכל לעזור למישהו במצב הזה, זאת בעצם הייתה השאיפה שלי. אז לא רציתי להיות רופאה, בגלל שאימא שלי רופאה, והיא אף פעם לא הייתה בבית. אז אני אמרתי שאני רוצה לעזור באופן שהוא קצת אחר. ועכשיו בעצם זו התגשמות החלום הזה, כי זה באמת משהו ש... אני מאוד מקווה שבקרוב נוכל להוציא איזשהו מוצר או לאפשר את הפלטפורמה הזאת לחולים, גם אם זה יהיה רק ניסיונים בתור התחלה.
אז אם יש לנו מישהי שמאזינה לנו וככה חולמת לרפא את הסרטן או למצוא תרופה או טיפול לסרטן, אז שתדע שלא חייבת להיות רופאה בשביל זה, אפשר גם להיות מהנדסת כימיה.
גם נכון, או גם בתחום המחשבים. ללא ספק ש...
גם המחקר היום יש לו חשיבות בטיפול ובריפוי לא פחות מרופאים, נכון. ממש עושים בפועל.
נכון.
מצוין. אז שאלה אחרונה לפני שנסיים. אם היית יכולה עכשיו להעביר איזשהו מסר למישהי שמתחילה ככה את דרכה האקדמית, מה היית אומרת לה? איזה מסר היית רוצה להעביר לה?
המסר העיקרי הוא לא להתייאש אף פעם. גם לי לאורך הדרך היו המון המון קשיים, אם זה ללמוד שיטות חדשות, אם זה ניסויים שצריך לזרוק לפח, כי גיליתי שמלפני חודש היה לי איזשהו זיהום, אז כל התוצאות של החודש האחרונות הולכות, וצריך לזרוק את כל התאים שיש לי כרגע. וזה אומר להתחיל מחדש. אז אני תמיד מדמה את זה כמו אוף החול, שלא משנה מה קורה, צריך לעשות ריסטארט, להתחיל עוד פעם, וככה בסוף הגענו לאן שהגענו. אי אפשר לעשות מדע עם בערך, או עבד לי פעם אחת או פעם אחת לא, הכל חייב להיות ממש ממש מדויק, ואסור להתייאש.
מצוין, אז אין שום ייאוש בעולם כלל, ותהיו כמו אוף החול. מסר מדהים. תודה רבה לנה.
תודה רבה לך.